ערב טוב. בשבוע שעבר עסקנו בחלק הלפני אחרון של פרשת משפטים, וניסינו לברר מדוע עוברת הפרשה לקראת סופה למצוות שאינן קשורות בכלל לענייני משפטים, לדין האזרחי שבו עסוקים בפרשה עצמה, אלא למצוות ששייכות למועדים, שבת, שמיטה, ואחר כך כל הפרשה של הנה אנוכי שולח מלאך לפניך עד סופה. משבררנו את זה, נותר לנו לראות עוד נקודה אחת שקשורה לסופה של פרשת משפטים אחר כך, והיא הפרק החותם את פרשת משפטים, שכבר נאמר כי יחידה בפני עצמו. בניגוד למצוות שהרגע הזכרנו, שנמשכות ישר בתוך המצוות של פרשת משפטים ומחייבות ברור כיצד כאילו התערבבו הדברים יחד, הפרק האחרון של פרשת משפטים הוא פרשה בפני עצמה, שבעצם על פניה אין לה בכלל מקום בפרשת משפטים. לא רק מבחינה תוכנית, אלא לפחות לפי חז"ל במדרש, לפי רש"י, לפי רוב הפשטנים, היא גם לא ממוקמת מבחינה כרונולוגית זמנית במקום הנכון. זוהי הפרשה שבעצם עוד שייכת למתן תורה, פרק כ"ד על כל פסוקיו, במקור מספר 1 מופיעה פה ההתחלה, ואל משה אמר, עלה אל השם, אתה ואהרון, נדב ואביהו, ו70 מזקני ישראל, והשתחוויתם מרחוק. וניגש משה לבדו אל השם, והם לא ייגשו, והעם לא יעלו עמו. הפרשה מתארכת ומסתיימת בפסוק האחרון, פסוק י"ח: ויבוא משה בתוך הענן, ויעל אל ההר, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. ובאופן טבעי לחלוטין, אומר רש"י, כל פרשה זו קודם מתן תורה נאמרה. עכשיו הוא נמצא שם, עולה להיות 40 יום ו-40 לילה, ועכשיו הוא יקבל את התורה. הזמן קצר מכדי להיכנס לדיון הגדול בשאלה הפרשנית, האם הפרשה הזו קודמת למתן תורה או צריכה לבוא מיד אחריה, כטענתו של הרמב"ן. מה שברור הוא שהיא לא מובנת כאן בסוף פרשת משפטים. אנחנו רגילים לכלל שרש"י מציע אותו הרבה פעמים, ובענייננו ודאי הוא מוצע, של אין מוקדם ומאוחר בתורה. אבל כבר אמרנו יותר מפעם שהשימוש שבדרך כלל אנחנו עושים בכלל הזה הוא שימוש לא נכון. אין מוקדם ומאוחר בתורה, כך נדמה, אין פירושו, ולכן אין קושייה על כך שהפרשה הזו נמצאת שלא במקומה. אין מוקדם ומאוחר אומר שיכול להיות שפרשה שמבחינה כרונולוגית שייכת למקום אחר נמצאת כאן, וזה לגיטימי מבחינת המבנה. אבל עכשיו חייבים לבדוק, אדרבה, אם היא לא שייכת לכאן מבחינת הזמן, עוד יותר קיימת השאלה מה היא מחפשת כאן. ועל זה אין מוקדם ומאוחר בתורה לא מבקש לנו. ולזה אני אבקש שננסה להתייחס קצת במהלך השיעור. אבל לצורך זה נדמה לי שהפרשה הזו נמצאת לא רק בסוף פרשת משפטים לענייננו, אלא גם כפתיחה לפרשת תרומה ולכל מעשה המשכן. ומיקומה כאן בא בעצם לסגור את רעיון מתן תורה דווקא אחרי פרשת משפטים, ולברר את הרעיון הגדול הזה של מתן תורה מתוך העשייה במשכן, שאליה אנחנו נכנסים בפרשה ובפרשות הבאות מפרשת תרומה של השבת ואילך. נחזור אבל לפני כן להמשך הפסוקים בפרק כ"ד, ומהם נמשיך הלאה אחר כך. וניגש משה לבדו אל השם, והם לא ייגשו, והעם לא יעלו עמו. ויבוא משה, ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים, ויען כל העם, כל אחד, ויאמרו, כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. זה שלב א'. משה מספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים. אנחנו אחרי פרשת המשפטים. אם כי כאן בפסוק הכוונה היא את כל דברי השם ואת כל המשפטים, אם קודם מתן תורה נאמרה עוד למשפטים אחרים, אבל הפסוק משתמש בביטוי הזה פה. והעם עונה, כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. עדיין לא הגענו לנעשה ונשמע הגדול. לזה צריך עוד שלב. ויכתוב משה את כל דברי השם. הפעולה הקודמת הייתה ויספר לעם. עכשיו הוא כבר כותב. וישכם בבוקר. ויבן מזבח תחת ההר ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל. וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים. פחות מדי נותנים את הדעת לפרשה, אבל סביב מתן תורה יש קורבנות, עולות וזבחים, עוד אין משכן. כדאי לזכור שכאשר נגלה הקדוש ברוך הוא למשה בסנה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, בהוציאך את העם ממצרים, על ההר הזה תעבדון את האלוקים. ותעבדון זה קודם כל העולות והזבחים והשלמים והפרים האלו. על ההר הזה. אחר כך זה קבלת התורה. עסקנו הרבה בתעבדון את האלוקים כקבלת התורה. אבל כדאי לשים לב, תעבדון את האלוקים על ההר הזה מתגלה בפסוקים האלה בשורש הרגיל של עבודה בתורה. של עבודת הקורבנות, של עבודת השם, כפי שאנחנו רגילים להשתמש בביטוי הזה. ויקח משה חצי הדם, וישם באגנות, וחצי הדם זרק על המזבח. יש כאן מזבח, יש כאן דם של קורבנות, ויש כאן שלב הבא. ויקח ספר הברית, התקדמנו כבר שני שלבים. פתחנו ב"ויספר משה לעם". עברנו ל"ויכתוב משה". כבר יש ספר, ועכשיו גם יש ברית. ויקח את ספר הברית. ואינני נכנס לשאלה של הפרשנים, האם ספר הברית הוא בראשית עד פרשת משפטים, הוא המצוות שנאמרו עד כאן, הוא המצוות שנאמרו במראה לדעות מסוימות. משה לוקח כאן דבר חדש, מושג חדש, ספר של ברית. ויקרא באוזני העם, ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. וכאן בא הרעיון הגדול המיוחד של ישראל במתן תורה, וכאן באים כל המדרשים המפורסמים של ההבדל בין ישראל לבין האומות, שסבב הקדוש ברוך הוא על כל האומות ושאל אותם אם הם רוצים לקבל את התורה או לא. כולם שואלים אותו מה כתוב בה. אמר לאומה זאת, כתוב כך. אמרה, זה לא מסתדר איתנו. אמר לאומה זאת, כתוב אחרת. בא אל ישראל ואמרו לו, נעשה ונשמע. וכדאי לשים טוב לב. ייחודם הראשון של ישראל הוא שהם לא שואלים מה כתוב בה. כי התורה, כך מתברר פה, היא לא סך של פרטים כתובים, אלא היא משהו הרבה יותר שורשי, עמוק, פנימי, מחובר עם העם הזה, שמתבטא בכך וכך פרטים כתובים. התורה היא לא תוצאה מתמטית של סך הדברים הכתובים בה. השאלה של האומות היא מה כתוב בה. לפי תוכן העניינים נחליט אם הספר מתאים. משה רבינו מגלה עכשיו לעם את ספר הברית שניתן תוך כדי ברית של עולות וזבחים ושלמים פרים, וחצי אדם בהגנות וחצי אדם על המזבח. ובתופעה הזאת, בחוויה הזאת, ניתנת תורה. החוויה הזאת הייתה הרבה יותר מתאימה לתיאור של איזו תפילה גדולה, של איזה קורבן גדול, לא של תורה אקדמית, שניתנת כאן פרט פרט, עניין שכלי אחרי עניין שכלי, חוק אחרי חוק. הנה אנחנו נתקלים בדבר אחר. רק אחרי ספר הברית, העם אומר את הנעשה ונשמע, ויקח משה את הדם, אותו הדם שסיפרנו עליו מקודם, שעד עכשיו היה שייך לקורבנות, ויזרוק על העם, ויאמר, הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם על כל הדברים האלה. כן, יש כאן סיפור אחר לגמרי. מקבלה פסיבית של תורה מן השמיים. יש כאן טקס שלם של קריטת ברית. עם חצי אדם כאן וחצי אדם כאן, קשה לנו שלא להיזכר באותה ברית ראשונה, ברית בין הבתרים של התווך והביטור והחצי כאן והחצי כאן, והברית הזאת שנחרטת עם ההיסטוריה של עם ישראל בברית בין הבתרים, והנה עכשיו הברית שנחרטת עם תורת ישראל ועם ישראל. הברית הזאת היא הסיום של פרשת משפטים, גם אם היא נאמרה קודם מתן תורה. ולברית הזאת נרצה להיכנס עוד בהמשך. לעניות דעתי, תחילתה של פרשת המשכן היא ההמשך של הבירור בקשר שבין התורה לבין ישראל. מיד בתחילת בניית המשכן, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, באה המצווה הכללית במקור מספר 2, בפרק כ"ה, בפסוק ח', ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ואין פרשן שלא הוטרד מן המושג הזה של ושכנתי בתוכם. כולם זוכרים, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, שאשרי שכינתי בתוך כל אחד ואחד מהם. אבל מעבר לרעיון היפה שיש כאן, עומדת השאלה הבסיסית, איך? איך הופכת השכינה להיות משהו מהותי מהאדם עצמו? והתורה מיד מתחילה לפרט את זה בפירוט של הפעולה הראשונה, של העבודה הראשונה במשכן. פסוק י' ועשו ארון עצי שיטים, 200.5 אורכו ואמה וחצי רוחבו ואמה וחצי קומתו. הערה פרשנית, גם אליה נבקש להיכנס מיד אחר כך. בכל הפעולות במשכן, מאיר מיד המדרש, נאמר ועשית. ועשית שולחן, ועשית את המנורה. רק כאן נאמר ועשו, ובציווי הכללי ועשו לי מקדש. הפרט היחיד שעליו נאמר ועשו הוא על הארון. המדרש מנסה להסביר את זה במקור מספר 3, דבר אחר ועשו, נתנעמה בכל הכלים האלה כתיב ועשית, ובארון כתיב ועשו ארון. אמר רבי יהודה ברבי שלום, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יבואו הכל ויעסקו בארון כדי שיזכו כולם לתורה. דרש יפה מאוד, אבל לא ראינו שבפועל זה היה כך. הרמב"ן בפירושו על המקום שואל את השאלה ואומר, אולי הכוונה היא שנתנו משהו מן הזהב, עזרו לבצלאל שעשה את הארון לסחוב את זה, אבל זה לא כתוב. מה זה ועשו ארון, כולם יעשו את הארון כדי שיזכו כולם לתורה? משפט שצריך לתפוס אותו. כולם עושים את הארון? למה לא יזכו כולם למנורה, לחוכמה שבמנורה, ללחם הפנים? כולם יזכו, כולם עושים את הארון? ולזכור טוב, הביטוי ועשו הולך רק על ועשו לי מקדש, כי שם זה נכון. את זה כולם עושים. תרומת מחצית השקל לאדנים, ותרומת נדבה, ותרומה כזאת. אבל ועשו ארון? לפני שנתקדם בוועשו ארון, נמשיך בפסוקים האלה, וכשנראה את כל מכלול השאלות שיש לפנינו, נחזור גם לזה. אחרי שמתארים את הארון, את אורכו, את רוחבו, את זר הזהב שצריך להיות עליו, מופיע ההמשך, ועשית 2 כרובים זהב. מקשה תעשה אותם משני קצות הכפות. ועשה כרוב אחד מקצה מזה, וכרוב אחד מקצה מזה, מן הכפורת תעשו את הקירובים על שני קצותיו. והיו הקירובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו, אל הכפורת יהיו פני הקרובים. ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. התורה הזאת, העדות הזאת, הלוחות האלו, צריכים להיות בארון הזה, שאותו כולם עושים. ומעל הארון הזה שוחחים בכנפיהם שניים קרובים, לא פרודים, אלא מקשה. מקשה זהב תעשה אותם. ומה קורה שם בקרובים האלו? ונועדתי לך שם. ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים אשר על, אשר על ארון העדות את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. ארון, שאותו כולם עושים, כדאי אגב להזכיר, ולא ניכנס לזה עכשיו, עסקנו בזה פעם, נדמה לי לפני כמה שנים בשיעור בתרומה, בשאלה האם הארון קדם לעשיית המשכן, או המשכן קודם לעשיית הארון. יש על זה ויכוח בין משה לבצלאל, וההכרעה היא כי בצלאל. משה מבקש להקדים את הארון, ובצלאל אומר לו, אבל הארון צריך מקום שיהיה מונח בו, ולכן הוא מקדים את המשכן. אבל ודאי שההתחלה צריכה להיות הארון. ועל הארון הזה נמצאים שניים קרובים, מוקשים במקשה אחת. והחיבור של הקדוש ברוך הוא עם בני ישראל דרך משה אמור להיעשות שם מבין שני הקרובים. שלא נבין לא נכון, זה לא בין שני דברים נפרדים. בדרך כלל בין, לעבור בין בתרים זה בין שני חלקים נפרדים. מבין שני הקרובים שהם מקשה אחת. ומבין שניהם הדבר, ומאוד מעניין, ובזה נעמוד בפסוקים, נסתכל שוב בפסוק כ"ב, לא אליך, אלא איתך. ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים. לדבר את מישהו, זה הרבה יותר מחובר מלדבר אל מישהו. הפעם הבאה, אגב, שיופיע פסוק בהקשר הזה, הוא בפרשת כי תישא במקור מספר 4, וגם שם הוא יופיע ללא קשר למקום, וגם שם ישאלו אין מוקדם ומאוחר, והוא יופיע שם כפתיחה לחטא העגל. שם יאמר בפרק ל"א פסוק י"ח, ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו בהר סיני שני לוחות העדות, לוחות אבן כתובים באצבע אלוקים. כחלותו לדבר איתו הוא נותן לו את לוחות העדות, ואת העדות הזאת הוא שם כאן בתוך הארון. רש"י, שם על הפסוק שקראנו עכשיו בפרשת כי תישא במקור מספר 8, בקוצר הזמן נראה רק את סופו, מאיר בהתחלה שבאמת הפסוק לא נמצא במקום, והפסוק היה צריך להיות בעצם כאן. בסוף הפרשה שקראנו, ויבוא משה בתוך הענן, ויבוא אל ההר, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה, אחר כך הוא מקבל את לוחות העדות. ואז היה צריך להיות כתוב, ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו את לוחות העדות. ואז הוא הולך אל הארון ועושים ארון עצי שיטים ומכניס. ופתאום את הפסוק החשוב הזה שהוא נתן לו את לוחות העדות, דוחים לאיזה מקום אחר לגמרי. הוא ההקדמה לפרשת כי תישא, לפרשת העגל בכי תישא. לא קשור בכלל. אחרי שרש"י אומר שוב אין מוקדם ומאוחר, הוא מאיר הערה. לקראת סוף רש"י, לדבר איתו את החוקים והמשפטים שבאלה המשפטים. לדבר איתו, ממשיך רש"י, לא אליו, כמו אצלנו, מלמד שהיה שומע משה מפי הגבורה, וחוזרים ושונים את ההלכה שניהם יחד. לדבר את הקדוש ברוך הוא, פירושו ללמוד איתו בחברותה. לדבר אל זה לשמוע ממישהו. לדבר את זה לחזור ולשנות ההלכה ביחד. ומעל הכפורת, מבין שני הקרובים, שם יוועד אליך ואדבר איתך. ומשם אצווך את כל אשר אתה תצווה אל בני ישראל. ההערה האחרונה שבה אני רוצה לגעת היא למהות הקרובים האלו וממש על קצה המזלג. הפרשנים עוסקים הרבה מאוד בצורתם של הקרובים, במהותם, באיך הם נראו. מאוד מעניין שקשה מאוד לעמוד על פרשנותם הברורה של הקרובים. התרגומים אונקלוס, יונתן בן עוזיאל והתרגומים הקדמונים לא תרגמו את המילה. הם מתרגמים את המילה כרוב באותה צורה, כרוב. וחז"ל טענו, וכך רש"י אצלנו, שלקרובים האלו היה דמות פרצוף תינוק. זה לשון רש"י במקור מספר 5. דמות פרצוף תינוק להם. ובמקור, כפי שנראה מיד, לא רק דמות פרצוף תינוק, אלא דמות תינוק ותינוקת. ילד וילדה, המסתכלים זה לזה, ופניהם איש אל אחיו, ולפעמים אל הקרובים יהיו שניהם. אל הכפורת, יהיו פני הקרובים. ושני אלו, הדמויות האלו, נמצאים על הארון. אבן עזרא עצמו, אגב, שטוען בדיוק כמו רש"י, שהקרובים הם הדמויות של בני אדם, של ילדים, אומר במקור 6 את המילים הבאות: וכבר פירשתי מילת קרובים בפרשת בראשית. לא ניכנס. הקדוש ברוך הוא, אחרי גירושו של האדם, משכין את הקרובים מקדם לגן עדן, ומסביר מניין אני מגיע לפירוש אבן עזרא ואומר: והנה הכתוב לא פירש הצורה, רק מטעם ודיברתי איתך ידענוה היטב. אבן עזרא קשה. פרשני אבן עזרא, ומי שירצה יעיין במקור 7, מופיע אחד מהם, הצופנת פענח, לא ניכנס לתוכו בבפנים, מסבירים שאבן עזרא רוצה לומר את מה שרש"י אמר בפרשת כי תישא. ודיברתי איתך, פירושו, לא רק מיראה כמו חברותה, אלא אני אדמה לך. אתה פרצוף אדם, ואני אפנה אליך בפרצוף אדם. מטעם ודיברתי איתך ידענו היטב, ונועדתי לך שם וההתוועדות הזאת, ההתחברות הזאת, תהיה כאילו מתחברים שני דברים קשורים, מחוברים כל כך, עד כדי כך שכאילו הם נראים דומים. ומטעם ודיברתי איתך, ידענו היטב. מקורם של רש"י ואבן עזרא נמצא בדברי חז"ל, שמהם אני מבקש להתחיל לעשות סדר בכל הדברים. דברי חז"ל במסכת יומא, בדף נ"ד, היינו במקור מספר 9, מתארים שני שלבים. את השלב של ישראל במקדש עם העלייה לרגל והשמחה, ואחר כך את השלב של החורבן, ולא מצאו חז"ל את הנקודה המבליטה את הקשר של ישראל עם המקדש, או את האובדן שיש לישראל בחורבן מהקשר דווקא עם הכרובים. מתוך הדברים האלו יוכלו הדברים להתחיל להסתדר. אמר רב קטינה, בשעה שהיו ישראל עולים לרגל, מגללים להם את הפרות, ומראים להם את הקירובים שהיו מאורים זה בזה. לא רק פניהם איש אל אחיו, אלא מאורים. ואומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום, כחיבת זכר ונקבה. מטיב רב חיסדא, הקשה על הדברים רב חיסדא, הרי כתוב, ולא יבואו לראות כבלה את הקודש. מסירים את הפרוכת, הארון נמצא בפנים בפנים, ומסירים את הפרוכת כדי שיראו את הכרובים. אסור. הכתיב ולא יבואו לראות כבלה את הקודש. וזה לא נאמר רק לישראל, זה נאמר לבני קהת הלוויים, שאפילו הם, כאשר הם נכנסים ונושאים את המסע, ייזהרו שלא יראו כבלה את הקודש. ומסבירים את הביטוי הזה, כבלה את הקודש, ואמר רב יהודה, אמר רב, בשעת הכנסת כלים לנרתיק שלהם. כשהקודש כאילו נבלע לבית הבליעה שלו, לנרתיק שלו. זה אסור לקדושים שבבני לוי. אז לוקחים את כל עם ישראל שלושה רגלים ומעמידים את כולם ומגללים להם את הפרוכת ומראים להם את הכרובים, ראו חיבתכם כחיבת זכר ונקבה. ככה עושים? מטיב רב חיסדא. אמר רב נחמן, זאת לא קושייה. מתי הסיפור הזה של ולא יבואו לראות כבלה את הקודש? במשכן שהיה במדבר. אני דיברתי על המקדש בארץ ישראל, כשיש עולי רגלים ומגללים להם לעולי הרגלים את הפרוכת. שם כבר אין את הדין הזה. והוא מסביר, משל לקלה, כל זמן שהיא בבית אביה שנועה מבעלה, כיוון שבאתה לבית חמיה, אינה צנועה מבעלה. בית אביה פירושו באירוסיה. כל עוד הם באירוסיהם, אז היא שומרת על מרחק. אבל כיוון שבאו בברית הנישואים, אז די, כבר לא צריך את כל ההפרדות האלה. אז אפשר לראות כבלה את הקודש. מגללים את הפרוכת ומראים את הכרובים. ומה רואים פה בקרובים בדמות זכר ונקבה? את הקלה שהיא כבר אישה ואת בעלה, את הרעיה כנסת ישראל ואת הדוד, את אישה, את הקדוש ברוך הוא. איך מאורים ובזות כחיבה זכר ונקבה. לא כזכר ונקבה גדולים, ששם כבר אי אפשר להתעלם מנגיעות ומיצרים ומכל מה ששייך למשהו שאיננו טהור ונאיבי כל כך, אלא הם דמות ילד וילדה, והורים לחלוטין, אבל מאורים לגמרי זה בזה, כחיבת זכר ונקבה. ומבין שני הקרובים האלו, מאותו המקום שבו נפגשים הדוד והרעיה בפרצופים האלו ודמות תינוק להם, משם יוצא הקול שנהיה חברותה של משה רבינו, לדבר איתו. כל הקרובים האלו נמצאים על הארון. בקרובים נמצא רק משה. הקול היוצא הוא רק אל משה. אבל הקרובים האלה בנס היו עומדים, וכל מה שמחזיק אותם הוא ארון קטן של 9 טפחים ותפח. ואת הארון הזה עושים כל ישראל. מה קרה בחורבן? אמר ריש לקיש, בשעה שנכנסו ישראל להיכל, ראו קרובים המאורים זה בזה. את אותה תמונה ראו הנוכרים. הוציאום לשוק, ואמרו הנוכרים המחריבים את המקדש, ישראל הללו, שברכתן ברכה וקללתן קללה, יעסקו בדברים הללו? ומיד עם האסוציאציה הברורה של מאורים זכר ונקבה, מיד הזילו, זלזלו בה, שנאמר איזה פירוש בפסוק באיכה, כל מכבדיה הזילוה. מתי? כי ראו ערוותה. מה זה ערוותה של כנסת ישראל? המקום שבו היא מתחברת משנה. איפה זה נמצא? מעל לוחות העת. עומד בנבי. יקשח. ילד וילדה. ומשם הדיבור את משה. קראנו מקודם את הפסוק ועשו ארון עפי שיטים, ומשלא הבנו למה ועשו, הבאנו את המדרש שאומר, בניגוד לכל הכלים האחרים שנאמר ועשית, כאן יעשו כל ישראל כדי שיזכו כולם לתורה. וזה קשה. שאלנו, המן שאל, הרי לא כל ישראל עושים את הארון, כל ישראל עושים מקדש. אני ארצה לטעון שהושכנתי בתוכם בא לידי ביטוי מיד בהמשך בועשו ארון שעליו שניים קרובים, וכך נהיה מאורים זכר ונקבה, וכך יהיה שכינה בתוכם ולא בתוכו. אבל חז"ל, במדרש אחר שלא מובא לפנינו, מדרש תנחומה בויקהל, יהיו וריאציה קצת אחרת. אבל השאלה למה כתוב ועשו ארון, היא תענה גם לשאלה הרי לא כל ישראל עשו. ואולי בעצם אין שום ויכוח בין שתי הווריאציות במדרשים, אלא המדרש שאקרא מיד הוא ההסבר של המדרש שקראנו מדברי. כך כתוב בתנחומה ויקל. אנו מוצאים כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה לעשות את המשכן, אמר לו על כל דבר ודבר ועשית. ועל הארון אמר ועשית. למה? אלא שציווה הקדוש ברוך הוא לעשותו לכל ישראל. לא שיעשוהו כל ישראל. כשאתה עושה אותו, עשה אותו לכל ישראל. שלא יהיה לאחד מהם פתחון פה על חבירו לומר שאני נתתי. ארון כלום, אלא מעט, ופיכך אין לך חלק כשלי בתורה. כך נמשלה התורה למים וכו'. ועשו ארון עדי שיקים, ממשיך את ספר הברית של סוף פרשת. כל המציאות של החיבור של ישראל עם התורה עובר את פרשת יתרו ומתחבר מפרשת יתרו עם עשרת הדיברות לפרטים הקטנים כביכול של פרשת משפטים, ושור ובור ועבד עברי ועמה עברייה, לכל הכנסות ולכל הנזקים, ועד באים וסוגרים את הקשר שלנו למתן תורה וקובעים את הקביעה הבאה: התורה איננה חוק חיצוני לישראל, התורה היא מהותם של ישראל. השתמשתי עכשיו במשפט במילה שמשתמשים בפשוט בלשון שלנו, אבל היא עובדה לחלוטין. חוק בדרך כלל מתורגם בכל מיני צורות של משפט כזה או אחר. לא זאת משמעות המילה חוק בישראל. חוק במציאות הוא דבר שנוצר באופן חיצוני לי, לכן הוא ניתן לשינוי בצורה כזאת או בצורה אחרת, ברוב כזה או ברוב אחר, בשינוי כזה או בשינוי אחר, בתקופה כזאת או בתקופה אחרת. המילה חוק בעברית היא בדיוק ההפך ממה שאנחנו נוהגים בטעות לקרוא חוק. חוק בעברית פירושו משהו שהוא חקוק באדם או בעם עד כדי כך שהוא טבעו ומהותו. אתה יכול לא להכיר בו, אבל הוא קיים בך. אתה יכול לעבור עליו, הוא ימשיך להיות קיים בך. ויקח את הדם ויזרוק על העם, ויאמר הנה קראת השם ברית. זה ספר הברית. אנחנו מזכירים בתחילת פסוקי דזמרה כל יום, לאמור לך אתן ארץ כנען, חבל נחלתכם. ו-
ואת הארץ הזאת, ארץ כנען, לארץ אחוזתכם, נאמר שם, ויעמידיה ליעקב לחוק, וישראל ברית עולם. לאמור לך אתן ארץ כנען. זה לא חוק שחוקק בשום מקום. פירוש המילה הזאת הוא, זה טבעי לכם, גם אם תתכחשו לזה. זה ארץ אחוזתכם, גם אם בפסוק הבא נקרא לה ארץ כנען. ויעמידיה ליעקב לחוק, לאמור לך אתן ארץ כנען. זה יכול לא להתפרש כך, אבל זה חקוק. הזכרנו פעם, רק השבוע ראיתי שחז"ל ממש למדו כך בפסוק. חז"ל על הפסוק שחותם את פרשת הקרובים, קראנו אותו, ונועדתי לך ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים אשר על ארון העדות, עסקנו בדיבור איתך. את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל, הסיום הוא, משם אצווה אותך אל בני ישראל. לומד המדרש במקור מספר 10, מדרש לקח טוב, אל בני ישראל ולא לעם אחר. וכן הוא אומר, לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעו. עסקנו פעם בפסוק הזה, ועכשיו נדמה לי הוא מובן לחלוטין מהמדרש ומכל מה שאמרנו עד עכשיו. שני הפסוקים שבהם נמצא הפסוק הזה נמצאים במקור 11. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום, הללויה. שים לב לפסוק הראשון. מגיד דבריו, חוקיו ומשפטיו. את דבריו הוא אומר ליעקב. את חוקיו ומשפטיו הוא אומר לישראל. ישראל זה כבר מצבו של יעקב כאשר שם השם נמצא בתוכו. כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. הדברים הופכים להיות לחוקים ומשפטים. ואז מופיע הסוף. לא אתה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום, הללויה. ואת זה מצטט בעל המדרש כאשר הוא מבין את פרשת הקרובים. מה הוא מצא בפסוק? הוא מצא בפסוק תשובה לשאלה, והוא מצא בה את כל מה שאמר. מדוע אופיינו ישראל דווקא במשפטים השונים שיש להם מכל אומות העולם? מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום. ודאי שהם לא ידעו את המשפטים, מפני שהם נצטוו במשפטים אחרים. הם נצטוו במצוות בני נוח, יש להם משפטים אחרים. מדוע כאן בא הביטוי המיוחד, המאפיין, המבחין בין ישראל לבין כל גוי? לא עשה כן לכל גוי שהגיד את דבריו כמו ליעקב ולישראל. הם משפטים בל ידעו. נדמה לי שהדרשן כאן עכשיו מבקש לענות לשאלה הזאת, מה המיוחד דווקא שמאפיין את ישראל מן האומות במשפט? דווקא במשפט. הרי המשפט נראה הדבר היותר אוניברסלי. בכל פרשת משפטים, מתחילתה אמרה, אני מדבר אליכם ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולא לפני אומות העולם. והקרובים האלה שבהם ודרכם וביניהם אדבר איתך אל בני ישראל, זה לבני ישראל, לא לאומות.
מה המיוחד? הדרשן הביא נדמה לי את הפסוק כך. חוק, כמו שאמרנו מקודם, הוא חקוק בישראל. משפט, בדרך כלל, נתפס כדבר חיצוני לאדם עצמו. לדעת, הזכרנו הרבה פעמים במקרא, אין פירושו לקבל מידע, לקבל אינפורמציה. לדעת במקרא פירושו להיות מחובר ל... והאדם ידע את חווה אשתו. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו. רק אתכם, יאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, ידעתי מכל משפחות האדמה. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. כשהדברים החיצוניים הופכים להיות לחוקים מהותיים וטבעיים לאדם, כשנורמות של מחוקק הופכות להיות טבעיות, מתאימות, שייכות לאדם, כי הן מתאימות לטבעו, אנחנו נפגשים עם המושג של חיבת זכר ונקבה. מה לא עשה לכל גוי? לא שהוא לא נתן להם גם משפטים, אלא שמשפטים בל ידעום. הם עם המשפטים לא מתחברים כחיבת זכר ונקבה. יהודי ותורה, גם אם הוא לא יודע מה כתוב בה, מחוברים כחיבת זכר ונקבה. לא עשה כן לכל גוי שמה שמשפטים בל ידעום. את זה הוא אמר רק ליעקב ולישראל. אדרבה, אולי הפילוסופיה של המשפט תטען שיש עניין שיהיה מרחק בין המשפט לבין האדם. יש עניין שיהיה נתק. אבל ילד יהודי שנפגש עם ואלה המשפטים, עם מות יומת, עם זובח לאלוהים יוחרם, עם תוכחות וכללות וברכות, הוא קודם כל מחבק את התורה הזאת, מנשק אותה, כחיבת זכר ונקבה. שום מחוקק בעולם, שום שופט בעולם, לא מחובק עם ספר חוקה. כי זה לא חקוק, כי זה מנותק. ואסור ארון עצי שיטים, כדי שתזכור שהתורה היא של כולם. ועליו, כאשר תזכור את זה, יהיו שניים קרובים, כחיבת זכר ונקבה. ואמר ריש לקיש, בשעה שנכנסו נוכרים להיכל, דבר אחד הם לא יכלו לתפוס. מה פירושו של החיבור הזה בין ישראל ואורייתא והקדוש ברוך הוא? איך החיבור הזה כל כך? איך יכול להיות שישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא, אם אין שום דבר חיצוני שמסביר את זה?
זה מה שאכל את הנוכרים שנכנסו למקדש. כשעולים ישראל שלוש פעמים בשנה לרגל, מגללים להם את הפרוכת, ואומרים להם, הגענו כבר הנה למקדש, לארץ ישראל, ויש במקדש. עכשיו כבר אנחנו נשואים, כאישה, ככלה בבית חמיה. ומגללים להם את הפרוכת ומראים להם מה שמחבר את כולנו הוא לא רק זה שכולנו פה יחד בשלוש הרגלים כמו שדיברנו בשבוע שעבר. מה שמחבר את כולנו הוא קודם כל שאנחנו מחוברים חקוקים כחיבת זכר ונקבה עם הדוד, שכולנו חבוקים יחד באותו דבר. את זה רואים הגויים כערוותם של ישראל. נקודת הערווה, הנקודה שבה הם יכולים לפגור, או הנקודה שבה נדמה להם שהם יוכלו לפגור, והיא תישאר כל הזמן חקוקה בישראל, היא הנקודה הזאת של הקרובים החבוקים ומאורים זכר ונקבה. יוכלו הנוכרים שנכנסו להיכל לקעקע את ישראל ולנסות להוציא מהם תורה, ויעברו 70 שנה ו-100 שנה ו-2000 שנה, והחוק הזה יחזור להתהוות שוב. וחוק הטבע הזה, שישראל ואורייתא אחד, יחזור להתגלות. זה ספר הברית אשר קראת השם. על ההר הזה תעבדון את האלוקים, כי בהר הזה לא ניתנה תורה כמו קודקס של חוקים שהוא חיצוני לישראל, אלא ניתנה תורה שהיא מחוברת לישראל. נדמה לי שהנקודה הבסיסית והשורשית הזאת היא נקודה שכשקצת מעמיקים בה, כשקצת מתבוננים בה יותר, היא הנקודה שמבחינה כל כך בין החיבור שקיים באופן טבעי בין תורה לבין עם ישראל ללומדיה, לבין התפיסה, הגישה, שתורה היא חיצונית לנו, לכן היא מטלה, לכן היא הכבדה. כשהדבר הוא טבעי לי, ואני מצליח לחשוף את זה שהוא טבעי לי, אז ככל שאתה פונה אליי יותר ומזכיר לי את הטבע הזה, יותר טוב לי. אבל כשאת אותו דבר לא עשיתי טבעי לי, לא הצלחתי להפנים אליי, אז כל פרט הוא עוד הנחתה, עוד הכבדה, עוד דבר מנותק. ועשו ארון עצי שיטים, כי כולם שייכים לתורה. הזכרנו כבר יותר מפעם, איך אומר הרשע, מה העבודה הזאת לכם? איך אומר החכם, עכשיו אולי זה יתפס טוב יותר, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. שניהם אומרים אתכם, אבל זה מדבר על עבודה, וזה מדבר על חוקים. זה רואה את הכל כעבודה. ואז הוא עומד ומקשה על הוריו התורחים לפני פסח, ואומר להם, על מה אתם מדברים?
איזה מין חופש, איזו מין חירות, מה העבודה הזאת לכם? כל הזמן אתם עובדים. עוד מצווה ועוד מצווה ועוד ברכה ועוד פרט ועוד מטלה ועוד מטלה. בעצם הוא שואל שאלה מאוד קלה, מה העבודה? זה לא בעיה, אפשר ללכת להסביר לו. אבל זה לא יעזור. זה לא יעזור כי הוא חושב שזאת עבודה. החכם שואל שאלה מאוד קשה. מה החוקים? חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, בדרך כלל אי אפשר לענות. מכניסים את הראש בין הידיים ואומרים, אוי וי, שאלות שאי אפשר לדבר איתו. כפיר, איך הוא שואל? אבל זה טוב שהוא שואל. הוא מבין שזה שלו. הוא עוד לא מרגיש את זה. לכן הוא אומר אתכם. אבל הוא מבין שיש פה חוק, שיש פה עדות, שיש פה עדות, והעדות הזאת צריכה להתברר. זה ההבדל בין החכם לרשע. מה צריך לעשות לרשע? להוציא ממנו את התחושה של העבודה. איך? כבר אמרנו, הכה את שינה. אבל הדרך הראשונית נמצאת בשאלה הגדולה. איך כאשר קיימת תחושה של ניכור, שהתורה הזאת היא עבודה, איך מצליחים להחדיר אותה, להפנים אותה, להראות עד כמה היא וישראל חד? זאת השאלה הקשה. זה מה שעשו לנו שלוש פעמים בשנה לאבותינו במקדש, שגללו להם את הפרוכת ואמרו להם, ראו חיבתכם כחיבת זכר ונקבה. אתם חוזרים מכאן עכשיו מן המקדש הביתה ותמשיכו לזכור שהחיבור הזה הוא חיבור של אחד דודי לקראת כלה, של דוד ורעיה, של דוד ורעיה, שכאשר אתה עושה את מה שהוא אתה, אתה רק ממציא לעצמך שמחה, נחת, שייכות. אבל כשאתה לא תופס את הדוד והרעיה, אתה רק מכביד עליך. אתה רק מתרחק. יכלה התורה לכתוב את פרשת ואל משה אמר עלה אל היהרה אחרי עשרת הדיברות. אבל אז זאת הייתה חוכמה קטנה. כל יהודי מוכן לרעיונות היפים, הגדולים, ההומניים, של אנוכי השם, לא תרצח, לא תגנוב, זה יפה, זה כללי. אבל נראה אותך מצרף את זה בבב החיבור, וכי יכרה איש בור לארבעה וחמישה, לכפל, לכל פרטי הדינים המעצבנים האלה כביכול, אחרי שחיברת את הכל. ניקח את כל הדברים האלה יחד, ואת כל זה יחד נשים בספר הברית. ונזרוק את הדם ונקבע שהכל יחד מחובר עם ישראל. לא הרעיונות הפילוסופיים בלבד, אלא גם הדברים הנראים, העבודה הזאת לכם. כשהכל יתחבר יחד, ואפשר יהיה לומר את כל הדברים ואת כל המשפטים, אפשר יהיה גם לכרות את ספר הברית. אז אפשר יהיה לפנות אל ישראל לא מצד מה שכתוב בה, והם לא ישאלו מה כתוב, כי הם לא מחוברים מצד סעיף זה או אחר בתוכן העניינים, אלא הם מחוברים מהמהות לתורה הזאת. אז תהיה התורה לספר הברית. כדי שהיא תמשיך להיות ספר הברית, מבקש משה דבר ראשון לעשות ארון, אפילו עוד לפני משכן. וכדי שלא יחשבו שהארון הזה ועליו הקרובים, ובקרובים רק הקשר עם משה, מחובר רק למי שאפשר לדבר אליו מהקרובים, יהיו הקרובים עומדים בנס על ארון העדות, ואת ארון העדות יעשו כל ישראל. וכך תוכל להתממש התחושה הזאת של ספר הברית. כך ייכנסו למקדש, יגללו את הפרוכת, ויראו חיבת זכר ונקבה שבין ישראל והקדוש ברוך הוא. שיש מציאויות שבהם המרחק גדול כל כך, המאפלים נראים עבים כל כך, צריכים לחשוב על הדרך שבה מצליחים שוב, גם אם עוד אין היום ויהיה מהר מקדש לגלול ממנו את הפרוכת, לחשוב על הדרך שבה אנחנו נוכל לגלול את הפרוכת ולהראות את חיבתכם לפניו כחיבת זכר ונקבה. ערב טוב.